שלום לכולם, אנחנו אחרי הפסקה ארוכה חוזרים לשיעורים באורות הקודש. אורות הקודש חלק א', פרק ז'. פעם קודמת עסקנו כמה פעמים בפרק הקודם, זה היה מורכב. טוב, המטרה של אורות הקודש בכלל זה, כמו של הרב הנזיר, זה חזרה לתרבות הנבואית בעם ישראל. זאת אומרת, אנחנו עם של נביאים. נביאים זה עם של קשר חי עם ריבונו של עולם, השם מדבר איתנו. מזמן שפסקה הנבואה, שזה בתחילת ימי בית שני, אז משתלטת יותר ההערה של השכל ושל הפילוסופיה. זה מתפתח גם אצל אומות העולם, וגם בעם ישראל, בצד של הקודש, מה שהתפתחה זה תורה שבעל פה. תורה שבכתב הופיעה בוודאי בתנ"ך, בצורה מורחבת, זה כולל גם את נביאים וכתובים, כל רוח הקודש, ותורה שבעל פה מופיעה בבית שני. זה דומה במקום אחד לאדם הראשון. אדם וחווה, מצד אחד הם נבראו כשניים, מצד אחד הם נבראו ביחד. אומרים חז"ל שהיו דבוקים ביחד, אחור באחור, ואחר כך חווה נמסרת מהאדם הראשון, ואז הביאה אל האדם. אז אפשר להגיד בשפת המשלים של תורת הקבלה, תורה שבכתב מקבילה לאדם, תורה שבעל פה מקבילה לחווה. זאת אומרת, חווה קודם כבר הייתה נמצאת, אבל היא הייתה כלולה באדם הראשון. ומזמן הנסירה הוא מפסיק להופיע, והפלא שם אלוהים תרדמה על האדם והאישה, ואז היא הולכת ונבנית, ואז והביאה על האדם. אז אותו דבר תורה שבכתב, ימי בית ראשון, ממתן תורה, ימי בית ראשון, תורה שבעל פה הולכת ונבנית בבית שני, כשהערה של השם מלמעלה היא מסתלקת, ותורה שבעל פה הולכת ונבנית מימי בית שני עד ימינו, הולכת ונבנית ומשתכללת ומתפתחת ומתפרטת. ועכשיו זה זמן שצריך לחזור פנים בפנים, כלומר חזרה של תורה שבכתב ותורה שבעל פה ביחד, וחזרה לנבואה ולקומה יותר גבוהה ממה שהיה בבית ראשון ובית שני ביחד. יש תוספות של חכמי אנגליה, אומרים שבית שני, בית שלישי עתיד לעמוד 830 שנה. כן, 830 שנה, כלומר שזה יהיה בית ראשון ובית שני. כלומר, מסביר הרב קוק, בית ראשון שם הייתה הערה גדולה של הכלל, הפרטים לא היו מתוקנים. הרמז הבולט לזה היה אצל שלמה. אצל שלמה המלך כתוב שהכסף לא נחשב בימי שלמה למאומה, אלא כמו אפר והמרגליות כמו אפר. אבל מיד אחרי ששלמה המלך נפטר, הפעולה הראשונה שעם ישראל עושה זה לרגום את שר האוצר. אדוני רם שעל המס היה צריך לברוח. למה לברוח? אם היה כזה עושר כלכלי, אז כולם צריכים, שר האוצר זה בין התפקידים החשובים. אלא שהפרטים לא היו מתוקנים, ושלמה המלך הוא רודה, וכמו שרחבה אומר, אבי יסר אתכם בשוטים, אני אעזר אתכם בהקרבים. אז שלמה המלך הגיע להצלחות כבירות, אבל העם לא היה איתו. ולכן גם היו נפילות מאוד קשות בבית ראשון, של עבודה זרה, גילו ראות שפיכות דמים, למרות הערה מאוד גדולה שהייתה של הכלל. בית שני בדיוק להפך, הכלל היה מקולקל, בעליית עזרה ונחמיה עלו 2% מכל הגולים, וזה מטורף. אחרי 70 שנה של גלות, רק 2% רוצים לעלות חזרה לארץ, לא סתם דלת העם. לא עולים בחומה, לא עולים כולם ביחד. אם חומה היא לבנה לטירת כסף, אם דלת היא נצורה ללוח ארז, ועולים כדלת. כלומר, עלייה של עם ישראל לארץ בבית שני הייתה מאוד דלה ומאוד קטנה, ועם המצב הזה ממשיכים. והפרטים שהיו כאן עבדו עליהם, והיו פרטים מתוקנים, והיו תקנות וגזרות, כמו עזרה הסופר שהיום יום פטירתו, ותיקן 10 תקנות, ביניהם לחיזוק תורה שבעל פה, ומוסד בית הכנסת, והתפילות. אז זה תקנות של ימי בית שני שמתחילות מימי עזרה, וזה הערה של בית שני. בית שלישי צריך להיות ייחוד של הכלל ושל הפרט, הערה של הכלל ושל הפרט וחיבור ביניהם. זה הנושא, הרקע הכללי לאורות הקודש. חזרת הנבואה, הגאונות כאן זה שאיפה איך להצליח לעשות חזרה לנבואה בשפה של שאין נבואה. לכן הלשון של הרב קוק היא לשון מסובכת ופיוטית ושירית. בשיר לעומת דיבור, בדיבור אני רוצה להראות, זה התוכן של מה שכתוב. תקרא, זה מה ש... לעומת זאת, כשאדם כותב שיר, התוכן זה לא במה שאני אומר, אלא מבעד המילים ומעבר למילים. כשאדם שר, זאת אומרת, כמו בתיאור של שירת הים, אז הוא מתאר דברים שהוא לא אומר, כן, הים נקרא, הנה הם הולכים. לא, זה תיאור של עיתונאי. הדיור בשירה זה דבר הרבה יותר גבוה מעליך, זה מתפרץ, זה גולש למעלה, ואתה מתחיל להתפיית. אז ככה הלשון של הרב, בדרך כלל כשהוא בפגישה עם מדרגות מאוד עליונות, פשוט הלשון היא שירית, ואנחנו נמצאים בעולם בלי נבואה, ורוצים להגיע לעולם הזה, נוגעים בעולם הזה, וזה נעשה בדרך של חוכמה. טוב, זה הקדמה כללית, וזה גם לפרק שלנו, שנקרא הסודיות הכוללת. כלומר, תורת הסוד, התכונה שלה שהיא כוללת, לעומת חוכמות אחרות. כותב הרב, הפילוסופיה אינה מסתרת כי אם על חלק ידוע של העולם הרוחני. כלומר, הפילוסופיה עוסקת בתחום מיוחד, שזה רק בתחום של השכל. זה בולט מאוד אצל הפילוסוף בכוזרי, שמלך כוזר אומר לו שהוא חלם חלום. ובחלום בא אליו ואומרים לו, כוונתך רצויה, אבל מעשיך אינם רצויים. והפילוסוף מתעלם מזה, חלמת חלום, אז מה? מסביר לו על איזה אור קדמון, אור נאצל, השכל הכללי, השכל הפועל, אתה תדבק בו ותגיע למעלה ואז אתה תהיה נצחי וכל מיני פילוסופיות. אז הוא, אבל המלך כוזר מקשה, הוא אומר, אבל אני חלמתי חלום. והחלום אומר לי שיש כוונה רצויה, הכוונה שלך טובה, אבל המעשה לא רצוי. הוא אומר, יש מעשה שהוא רצוי מצד עצמו ויש מעשה שהוא לא רצוי. ולפי הפילוסוף הוא אומר, אם אתה רוצה תטפס איך שתרצה, עם מסוק, עם חבלים, עם מדרגות או בדלך הדת, ככה הוא כותב לו, זה לא משנה איך תגיע אל האור הזה, זה לא משנה. אבל הוא אומר לו, אני חלמתי חלום שאומר המעשה לא רצוי, יש מעשה שהוא רצוי מצד עצמו ויש מעשה שלא רצוי. אז זה נשאר בקושיה. לפילוסוף זה לא מקשה, כי אצל הפילוסוף כולם צריכים להיות חכמים, והוא לא מכיר כוחות אחרים בנפש. אין למשל כוח הדמיון, שזה הכוח של החלומות. כלומר, הפילוסופים לא חולמים חלומות, וזה מראה על איזה חיסרון בנפש האנושית, כי האדם כן חולם. ככה האדם בנוי. לכן זה לא סתם מה שרבי יהודה הלוי מסדר שם, זה לא סתם טענה של מלך כוזר. אצל כולנו אנחנו גם חולמים. כי אצל הפילוסוף, אז כולם צריכים לחלום, ולא, כולם צריכים להיות בעלי השכל. מה שבמציאות רואים שלא נכון, יש בעולם אנשים שהם אינטלקטואלים, יכולים להיות באוניברסיטה, או בצד הקודש יהיו בחורי ישיבות, ויש אנשים שהם גם מוכרים בשוק, ויש אנשים פשוטים שמלאכתם בשדה, וזה בסדר גמור, לא דורשים מכולם שיהיו בעלי שכל. אז כנראה כותב הרב כאן, הפילוסופיה אינה מסתרת כי אם על חלק ידוע של העולם הרוחני, כלומר, רק על השכל. בטבעה היא נתוקה ממשהו חוץ לגבולותיה. בגלל שהיא אומרת רק השכל ודמיון, רגש, מוזיקה, ספרות, זה לא מעניין, זה בזבוז זמן. כמו שאמר סוקרטס, שאלו אותו, אזרח של איזה מדינה אתה? אז הוא אמר שהוא, למרות שהוא היה ביוון, הוא אמר שהוא קוסמוס פוליטוס, שהוא אזרח העולם. למה? כי לא אכפת לו מה זה משנה, הוא יושב בצל של החבית שלו והוגה במושכלות עליונות. אז זה בעצמו, כמה שאתה כאילו גדול, אתה בעצם מנותק. בעברית שלנו אתה באוט, אתה לא מחובר לא למה שקורה פה, לא בחברה ולא במדינה ולא בכלום. וזה לא מראה על גדולה. הרב כותב, בזה עצמו היא מפורדת, כלומר הפילוסופיה מפורדת בפנימיותה, פירוד מהותי. כי עצם זה שאתה עושה כך בתחום אחד ומזניח את שאר הכוחות, גם בנפש האדם וגם בחברה, זה מראה על קטנות. סיגול ההכרה, כלומר ההתרגלות, איך כל הדעות, הרגשות והנטיות כולם, מקטנם ועד גדולה, מחוברים זה בזה, ואיך הם פועלים זה על זה, ואיך עולמות נפרדים מאורגנים יחד, זה אין בכוחה לצייר, כי עושה קטנות בתחום אחד. ולזאת תישאר תמיד היגיון אריסטוקרטי, שהוא שייך לשכבות מיוחדות של בני אדם, הפילוסופים, הם יבינו את כל התרשימים של את ההיגיון של אריסטו במטאפיזיקה שלו, וזהו, מיוחד ליחידים שבבני אדם. יתרה ממנו, יתרה מהפילוסופיה, היא הסודיות, כלומר תורת הסוד, שתורת הסוד חודרת מלמעלה למטה בכל העולם. יש ביטוי כזה, טעות, שכתוב לכל מיני חוברות של ספרים, מיסטיקה וקבלה יהודית, כאילו זה נהיה ביחד. למרות שיש שני דברים הפוכים. כי מיסטיקה מגיעה מהמזרח, והמיסטיקה, המטרה של זה שאדם צריך להתעיין ולבטל את עצמו, ולהתקלל באיזה כל מיני מגיות וכוחות עליונים. לעומת זאת, תורת הקבלה, לקבל זה, להמשיך אור עליון לכאן, לעולם הזה. תורת הקבלה תדייק מאוד בפרטים, איך להתנהג ומה לעשות, ובתיקון הנפש של האדם, ולא לכעוס, ובמעשים, בפרטי פרטים. תורת הקבלה תרד עד למטה, לעומת להגיע לנירוונה או לאיזה אושר כזה שאדם יוצא מהגוף שלו. וזה דבר אחר. כלומר, תורת הקבלה תהיה עסוקה בהשראת שכינה בעולם הזה, וזה הפוך לגמרי ממיסטיק. יתרה ממנו היא הסודיות, שהיא בטבעה חודרת בכל התאומות של כל המחשבות, של כל הרגשות, של כל הנטיות, של כל השאיפות, של כל העולמות, מראש עד סוף. לכן גם כדי לגשת ללימוד קבלה, אדם צריך להיות גם בנוי, גם מבחינה שכלית וגם מבחינה רגשית ומבחינה רצונית ומבחינה דמיון. בלי זה הוא לא יבין, כמו שכתב בספר ראשית חוכמה, שאדם בלי יראת שמיים לא יבין מה שכתוב כאן. זה דומה לאדם ילד ומבוגר שמגיעים לחוף הים. הייתם פעם בחוף הים? מה ילד כשהוא מגיע לחוף הים, מה הוא רואה? הוא רואה חול, והוא אוהב לבנות ארמונות בחול ולשחק עם הצדפים ולעשות תעלות, זה מה שהוא רואה. מבוגר כשמגיע לחוף הים, התגובה הראשונית זה הוא מתפעל מהמרחב, אין גבול שהוא רואה שם. זה מבוגר. הים נשאר אותו ים, אבל הנקודת מבט של הצופה משתנה. איזה נפש יש לך? יש לך נפש מפותחת וגדולה ורחבה, או שיש לך נפש מצומצמת ורואה רק דברים קטנים? אדם שיגש לתורת הקבלה, כשהוא בכלל ללימוד תורה, זה בולט יותר בתורת הקבלה. כשהנפש שלו לא מפותחת וקטנה, אז הוא יראה רק אותיות וכל מיני קודים, והוא עסוק עכשיו בכל מיני איזה טכניקה כזאת ואינסטלציה, לקחת מכאן, להעביר לכאן. הוא לא הבין שום דבר. אדם שניגש לתור גודל, אז הוא יפתח לעולמות אחרים, ירים אותו למקום גבוה. כך כתב הרמב"ם במורה הנבוכים, שבין הסיבות לחיסרון ללימוד קבלה, כי שהתורה הזאת נשארה כל כך סודית, כי צריך עליה הרבה הכנות, ומההכנות זה גם ידיעה של עולם החול, גם של מדעי החול, וגם של היסטוריה, וגם של העולם. וזה חלק מההכנה. זה, בדברי חז"ל זה נרמז ש... גם הרמב"ם כותב שאין ראוי לטייל בפרדס אלא על מי שמילא קרסו לחם ובשר או בשר ויין. זאת אומרת, אחרי שאדם אוכל אז הוא הולך לטיול, צריך קודם שיהיה לו מה לאכול. אוכל הכוונה המזון הבסיסי של האדם, הוא מחובר טוב לעולם הזה, על גבי זה הוא מטייל בפרדס והוא מגיע למדרגות גבוהות. אבל סתם אדם ירצה להגיע למדרגות גבוהות, אז הוא לא, לא, זה לא עובד, הוא סתם יתרסק והוא יגיד שטויות וזה לא עובד. טוב, יש כל העולמות מראש והצוף, היא מכרת, כלומר תורת הסוד, את הייחוד שיש בכל המצוי, בגשמיותו ורוחניותו, בגדלותו ובקטנותו, הכרה פנימית. כלומר, רואים את השם אחד, והשם אחד, לעומת האסלאם, שאומרים, גם הם נקראים המייחדים, יש הבדל גדול בין האסלאם לבין היהדות. למרות ששניהם צועקים, אחדות השם. האחדות באסלאם היא אחדות שמחוץ לעולם. כלומר, השם הוא אחד, איך אומרים בערבית, אללה אכבר, אכבר, כלומר, הכי גדול. גדול, ואז הוא ישבור את כל מי שעומד מולו, וכדאי מאוד להיות בצד של החזק, כי הוא הבוס, כדאי שנעמוד בצד שלו, כי הוא הכי חזק. זה באסלאם. אצלנו יש שיר כזה, אצל הספרדים, נקראים אתה אל כביר. נכון? מכירים? מה זה כביר? כביר זה גדול. אז מה בין זה לערבית? בערבית אומרים אכבר זה הגדול. אצלנו גדול, מה ההבדל בין? הגדול זה הכי טוב. לא, הגדול זה הגדול מול כולם. אצלנו, על השם מצד עצמו, לא אומרים שום דבר. כפי שבפתח אליהו, לית מחשבה תפי סבך כלל, כפי שכתב רמח"ל בדעת תבונות, כל מה שאפשר לחשוב זה ודאי לא הקדוש ברוך הוא, לא אור ולא חיים ולא מה שתרצה. שום הגדרה, לא אומרים עליו כלום. וכך גם כתב הרמב"ם במורה נבוכים, כך שגם המקובלים וגם הפילוסופים בעם ישראל לא חולקים בזה. אז מה, כשאומרים על השם שהוא גדול, זה לא להגיד עליו עצמו שהוא גדול, אלא שהוא מתגלה בגודל. מתגלה בגודל, הכוונה שהוא מתגלה בהכל. כלומר, גם הדברים הגדולים וגם הדברים הקטנים. כלומר, לא להגיד על... וככה גם כשאומרים על השם אחד, זה לא רק שהוא אחד מול כולם והוא הכי חזק, אלא שהוא אחד, הכוונה שהוא מתגלה בכל הערכים. ככה אצל יעקב אבינו, פרשת שבוע הבאה שלנו, כשבני ישראל, כל השבטים מתקבצים סביבו, ואז אומרים, כולנו בני איש אחד, אנחנו כולם סביבו, ואז פתח הזקן ואמר, אומרים לו, אין בין בכלל אחד, שמה ישראל, השם אלוהינו, השם אחד, שמה ישראל, הכוונה ליעקב אבינו, השם אלוהינו, השם אחד, אין בין בכלל אחד, ככה אין בליבנו. אז אחד זה לא מלשון גוון אחד, אלא אחדות. כלומר, יש כאן הרבה כוחות, זה ויטרף, זה היה לשלוחה, זה אריה, וכולם ביחד. אז אחד זה מלשון אחדות, לא מלשון אחידות, שהכל אחיד ושולל את כולם. אז להגיד אצלנו בעם ישראל שהשם אחד, הכוונה שהוא מתגלה דרך הכל. אם הוא מתגלה דרך הכל, אז ממילא אין גדול וקטן. יש גדול וקטן יחסי מהצד החיצוני, אבל אם השם מופיע דרך הכל, אז הכל חשוב, אז כל העולם חשוב, העולם הזה והעולם הבא. אין ניתוק. אי אפשר לזלזל בעולם הזה כדי להגיע לעולם הבא. זו תפיסה שהייתה נכונה בגלות, וכפי שבוטה בחובות הלבבות, אבל בארץ ישראל צריך לבנות את הארץ, כאן יהיה בית המקדש, כאן תהיה השראת שכינה, אי אפשר לזלזל בעולם. זה מגיע מתוך תפיסת הסוד. כותב הרב, היא מכרת את הייחוד שיש בכל המצוי, בגשמיותו ורוחניותו, בגדלותו וקטנותו, הכרה פנימית. ומשום כך אין לפניה גודל וקוטן, הכל חשוב והכל נערך בערך רשום, אין תנועה עבודה, אין דמיון בטל. ולעומת זה אין קץ לעליות, ואין חוכמה והבנה שנאמר בה די, כלומר היא לעצמה. כל דבר לעצמו הוא חלקי, הוא קטן, אבל אם הכל מחובר, הכל חי, אז הכל גדול. ולא תתקשר להערה יותר עליונה ממנה, שהיא נראית לעומתה במעמד הפלולי. הכל גדול. צריך להסביר לאנשים, אתם גדולים. כל אחד בעם ישראל, כאילו בסך הכל רוצים לגמור את החודש ואין לנו שום שאיפות. לא, אנחנו גדולים, גדולים, אנחנו עם גדול ויש לנו דבר גדול להגיד לאומות העולם. ואפילו כתר, זה ביטוי מהזוהר, אפילו כתר עליון, דיו אורצח או מצוחצח, הוא קם הוא, כלומר הוא שחור, לגבי עילת כל העילות, דכון להורין מתחשכן כמה. ומתוך היתרון הרזי הזה, אז נגיד שתורת הסוד הזה היא מיועדת רק לאנשים בודדים, מי מצליח להגיע לגובה הזה? לא, לעומת הפילוסופיה שהיא שייכת רק לפילוסופיה אוניברסיטה, תורת הסוד היא צריכה להגיע לכולם. לא בשפה עצמה של תורת הסוד, אלא בלבושים שמתאימים לכל אחד, בשפה של הרגש, של הדמיון, של השכל, של הדרכות שונות, אבל תורת הסוד שייכת לכולם. כאן הרבה נפלו, שלקחו את תורת הסוד כמו שהיא ומביאים לאחרים, עושים חלוקה של זוהר להמונים וככה זה הפתרון. לא, לא ככה, צריך לזה לבושים, אבל היא שייכת לכולם. מתוך היתרון הרזי הזה של התאחדותם של כל המחשבות והניצוצות הרוחניים בתוכה, רק היא הינה מסוגלת להדרכה כללית, על כן רק הסוד הוא נשמת האמונה, נשמתה דאורייתא וכו'. טוב, הדבר הזה גם ודאי שגם קשור ליום הזה, לעשרה בטבת. עשרה בטבת, ראיתי עכשיו עם חבר, גם של הרב גינזבורג, יש שלושה שלבים, עשרה בטבת, י"ז בתמוז ותשעה באב. תשעה באב, יש שלוש בחינות בעם ישראל. יש את הקשר הפנימי שלנו עם השם, וזה נעשה בבית המקדש. יש את הסידור שלנו בתור אומה, ויש את היחס שלנו עם אומות העולם. הסידור שלנו בתור אומה זה החומות של ירושלים. בית המקדש זה הקשר שלנו הפנימי עם השם. החומות, שם אנחנו כמו אני חומה, אם עליתם כחומה, זה הצד הלאומי שלנו. ויש את הקשר לאומות העולם. הקשר עם אומות העולם זה הגבול בין מה שבתוך החומה למה שנמצא מחוץ לחומה. התחיל המצור בעשרה בטבת, כלומר שהיחס, יחסי אומות העולם בישראל, הן לצד הטוב והן לצד המקולקל, נמצאים כאן בימים האלה. לכן גם בימים האלה זה גם לידה של ימח שמו וזכרו. זאת אומרת, הנצרות זה כלי צינור מקולקל של עם ישראל. לכן בימים האלה גם, בעשרה בטבת, בחד בטבת, זה תרגום התורה ליוונית, כלומר, השפעה של התורה, שהתפקיד שלה כמציון תצא תורה ודבר השם ירושלים, אבל זה הופיע בצורה מקולקלת, בתרגום התורה ליוונית, וזה בדיוק הבעיה, שהתורה הפכה לאיזה סוג של פילוסופיה, של איזה חוכמה, אז זה גם קלקול שנעשה בימים האלה, וגם מות עזרא הכהן, עשרה בטבת, בתאריך הזה, שהתפקיד שלו זה בירור תורה שבעל פה, והצד המיוחד של עם ישראל, גם בעידן שאין נבואה. כשאין נבואה, בכל זאת, במה אנחנו מיוחדים מאומות העולם? אני חושב שהחשבון שצריך לעשות בעשרה בטבת, זה חשבון של היחסים שלנו עם אומות העולם, לא ביחסים של שווה בשווה, כמו שעושים איזה מפגש בין דתות, כאילו מביאים כומר ומביאים איזה קדי ומביאים זה, וכל אחד מה יש להגיד? לא, עם ישראל זה אמונת האמת, צריך להגיד לנוצרים, תפסיקו להשתחוות ליהודי צלוב, מדינת ישראל קמה לתחייה, אפשר לפגוש את השם דרך מדינת ישראל ודרך עם ישראל. עם ישראל שקם לתחייה אחרי 2000 שנות גלות, ומהמעמד הזה גם להגיד לאסלאם אותו דבר, וכותב הרמב"ם, יפנו כולם לדעת האמת וידעו ששקר נחלו אבותיהם. זה הברור שצריך לעשות בעשרה בטבת, וזה נעשה גם ודאי דרך תורת הסוד שהיא באה לגלות שעם ישראל זה לא רק פילוסופיה ואיזו חוכמה עתיקה של יהודים, אלא דבר השם, ככה באמת התורה, וירד השם על הר סיני ודבר אלוהים את כל הדברים האלה למור, זה תורה. ובזה עוסק תורת הסוד במהלך של העתיד לבוא, מה שיתגלה בעם ישראל, שאנחנו עם של נביאים, ודרכנו דבר השם יתגלה לכל אומות העולם. עד כאן.